אז ברוכים הבאים לטוב האפשרי, פרק מספר 40. ואנחנו הפעם שקד אבידן.
אהלן.
אהלן. ואם ליאת?
אהלן.
שקד הוא איש ימין, הוא איש בעל עמדות ימניות, והוא גם אומן. למרות שהוא, תכף תספר ששנים לא רצית להגדיר את עצמך כאומן, וזה מעניין למה. הוא למד 4 שנים, טוב, כמו שאמרנו, במכללת שנקר. למד את העיצוב.
למדתי תקשורת חזותית, שזה השם החדש במפונפן לעיצוב גרפי, שרצו להפוך עיצוב גרפי מהכשרה לתואר, אז הפכו את זה לתקשורת חזותית. ועיצוב גרפי זה משהו שקראו לו פעם אומנות שימושית, שזה שם מתאים והרבה יותר טוב.
אני חושבת שעיצוב גרפי זה, לא יודע, משחק מחשב כאלה.
זה גם, שוב, שאני למדתי זה יחסית מה זה חדש, למזלי יצא לי קורס בזה, מרצה טוב.
כמה זמן למדת?
סיימתי ב-2021.
אוקיי.
ושקד בא היום, טוב, קודם כל, כדי לספר לנו על חוויה שלך ב4 שנים האלה בשנקר, חוויה שתכף אתה תספר איך בין השאר, גם היה שם אירוע מסוים שאני מניח שאפשר להגדיר אותו כאפליה פוליטית. אנחנו רוצים, אוקיי, עכשיו, החוויה של סטודנט עם עמדות ימין שקצת סובל מאיזושהי הטייה, זו חוויה שדי מוכרת, אני מניח, לרוב מי שלא מכן, לרוב סטודנט ימני. זה כפול ומכופל, אני חושב, כשאתה לומד אומנות, כי אם עולם האקדמיה מוטה שמאלה, וזה כל הסטודנט בחווים, אז עולם האומנות הוא גם מוטה שמאלה, ואנחנו ננסה לדבר היום על להבין למה זה, ואז אתה חוטף את ההטייה הזאת מכל הכיוונים.
זה הטייה קצת מסוג אחר, אני לא יודע אם היא יותר חריפה, כי נגיד, יש לי הרבה חברים בי אם תרצו, והם רובם לומדים ממדעי המדינה ודברים כאלה. השם האפליה היא ממש פוליטית פרופר, נגיד פוליטית נגד אנשים פוליטיים, ראש הממשלה, שרים וכאלה.
גם בתכנים שאתה לומד, אתה תלמד את ההוגים ש...
לגמרי.
משכנעים אותך שזה רוב ההוגים, והוא בא מצד אחד, ואתה גדל עם מחשבה שאוקיי, התפיסה האחרת היא כנראה לא קיימת.
לגמרי.
אתה ממש בתכנים, כן.
אז גם זה באמת נכון, ההבדל שמלמדים אותך רק את הפילוסופיות, את הפילוסופיות המדיניות הקלוקלות, רק מסוג אחד, ולמדים אותך שאתה יודע...
או לא בהכרח קלוקלות, פשוט מצד אחד.
בסדר, אבל כן, תמיד כיבוש זה רע, הכל קולוניאליזם וכו' וכו', הסוג של הפוליטיקה הזאת. באמנות זה סוג של אפליה שהיא מז'אנר אחר, כי א', החוקים שלה לא כתובים בשום מקום, אז זה לא שמלמדים אותך אסכולות מחשבה מסוימות, פשוט המרצים עושים את האפליה לפי מה שנראה להם, והם הרבה פעמים לא מודעים אפילו לחוקים האלה בעצמם, שהם מפלים לפיהם.
מה, כאילו שרירותי?
מאוד סופר שרירותי.
אבל הם עצמם מגיעים מאסכולות שמתכתבות, אני מניח, עם גם הלך רוח, שיותר התכתב עם התפיסות השמאלניות.
אבל יש להם מודעות נורא נמוכה. יש להם מודעות נורא נמוכה.
אתה אומר שהם בעצמם אולי לא מודעים לעומק ה...
לגמרי, תראה, כאילו...
ההיקפיות של ההטייה.
לגמרי, תראה, מטבעם, כאילו, אנשים שעוסקים באמנות, זה הרבה פעמים לא בא ביחד עם אנשים שיש להם מוח נורא מילולי. כאילו, עכשיו, בשביל להבין את כל ה... מאיזה אסכולה אתה בא, לאיזה דברים אתה... כאילו, מה הרפרנסים שלך, מה ההשפעות על דריית העולם שלך, אתה צריך ראש די מילולי.
אתה צריך גם להתעניין בזה ולהתעסק בזה, ואולי זה פחות מעסיק את האומן.
אבל שתהיה מסוגל לפצח את זה, אתה צריך ראש מילולי, וזה בדרך כלל לא האנשים שהולכים ל...
לאומנויות גרפיות, בטח.
נכון, לגמרי.
מעניין. רגע, אני רוצה שטיפה שנייה ננסה למסגר את הפרק הזה, כי הוא קצת יצא דופן בדרך כלל. בדרך כלל אנחנו מארחים אנשים שכתבו לנו מאמרים, לא תמיד, אבל זה הרוב המוחלט. והפעם אנחנו אמרנו נעשה פרק קצת שונה, כי לפעמים זה נחמד לרדת קצת לשטח, וקצת להבין איך הרבה פעמים המאמרים היותר תיאורטיים שלנו, איך זה בא לידי ביטוי ממש במציאות היומיומית. מי שבכל זאת מתעניין במשהו קצת יותר רחב יריעה על חלק מהעניינים שנעסוק פה היום, מוזמן למאמר שכן פורסם אצלנו בנושא, קרוב לנושא הזה, זה מאמר בשם הדקונסטרוקציה של חוויית היפה, של יואל מיטרני, שזה גם עוסק הרבה בחוויית לימוד אומנות באקדמיה, כלומר לא, כן. לא אומנות מעשית כמו שאני אומרת, אבל כאילו כן התיאוריות כן. של אומנות וציור ופיסול וכל זה, והוא שם מדבר הרבה על חלק מהדברים שמן הסתם נעסוק בהם היום, על הפירוק האינסופי של, של מושג היפה בכלל, אז רציתי לשים את זה, וגם נראה לי נזכיר
כן,
את הספר.
נזכיר גם את, בדרך כלל אנחנו רואים גיליון של השילוח. הפעם נראה את העותק של הספר שאתה כתבת, שתספר לנו עכשיו עליו. זה ספר קומיקס, אגב, לא הזכרת שזה העיסוק שלך כיום. שהוא נבע גם מתוך החוויות שלך בשנקר, אז בוא תספר לנו על זה.
אז ספר קומיק שלי, אקדמית קסמים, מיוד אחת בלי היי, ספר, קודם כל זה ספר פרוזה, זה סיפור, סיפור וקומיקס. וזה סיפור של סברוג, שהוא קוסם אש צעיר, שמגיע לאקדמית הקסמים בשביל לשפר את הקסמי אש שלו. וכשהוא מגיע לשם, הוא מגלה שהמורים מאוד לא אוהבים את הקסמי אש שלו. הם לא אומרים לו את זה במפורש, אבל הם כל הזמן מנסים לשדל אותו ואת שאר הקוסמי הרס אחרים, לעבור לקסמי ריפוי וקסמי בידור.
טוב, אני מתחילה להבין את החיבור.
כן.
אוקיי, מעניין.
וזהו, לא רוצה לעשות ספוילרים מן הסתם, אבל הספר מתעסק באיך הוא בוחר להתמודד עם זה, איך הוא בוחר, אם הוא בוחר לשתף עם זה פעולה, מה ההשלכות של זה, אם הוא בוחר להתעקש כאילו, כן לעשות קסמי אש, מה קורה מזה. ואיך החברים השונים שלו מתמודדים עם זה, מה הם בוחרים לעשות, איך הבית ספר בוחר להתמודד עם זה, עם מישהו שהוא במופגן לא כזה מרוצה מהכיוון הזה שמכתיבים לו.
תשמע, אבל קסמי אש זה נשמע רע באמת.
מה רע?
למה הרס? אם אתה יכול להיות קוסם, אז אתה עושה קסמים של פרחים. כאילו, ולא לשרוף פרחים.
אז זה אחת השאלות שנותנים לו. וגם הספר באמת בוחן את השאלה הזאת של למה צריך הרס, למה צריך אכזריות, מה התפקיד האמיתי של הרס ואכזריות.
אני יכול לראות למה המרצים בשנקר לא יאהבו את זה.
בוודאי.
עכשיו, אתה...
נראה לי מסר שקצת יותר קל למכור אחרי השביעי לעשירי למה צריך הרס.
יכול להיות, יכול להיות, כן. עדיין מורכב למכור אותו, אבל יכול להיות שיש יותר פתיחות לזה. כשלפני שהגעת לשנקר, אתה עדיין חשבת לעשות אומנות שמשלבת את התפיסות שאני מניח שהיו לך לפני זה גם.
ברור, אני, שוב, אני לא ראיתי שום דבר אחר. אני רציתי, בגדול, אני באתי לשנקר כדי ללמוד אנימציה.
אתה דבר קצת יותר בקול, פשוט.
אני, בגדול, אני באתי לשנקר כדי ללמוד אנימציה. הלכתי למסלול של תקשורת חזותית, נגיד, לעומת, אפשר גם ללמוד 4 שנים אנימציה בבצלאל. עכשיו, זה נראה לי המון זמן, כמות זמן מוגזמת ללמוד רק אנימציה. אז אמרתי, אם את גם עוד קצת כלים להכשרה וזה. ורק אנימציה היה הדבר שאני מאוד הרגשתי שאני חייב כאילו שממש ילמדו אותי, ואני לא יכול ללמוד בכוחות עצמי.
עד כמה פוליטיקה העסיקה אותך? היית אדם פוליטי לפני זה?
כן, תמיד.
כן?
לא הייתי יוצא לקרבות כמו שיצאתי בלימודים ובכל מיני תקופות סוערות אחרות.
זה העיר משהו?
ברור. ברור, כי אני קלטתי, שוב, לפני שהייתי בשנקר, השאיפות המקצועיות שלי, היו מאוד דומות לשאיפות של הרבה אומנים, של הרבה מאיירים. למשל, אני נורא רציתי להשתלב בתעשיית המשחקים, להיות קונספט ארטיסט, שזה מי שמצייר את איך שהדמויות יראו במשחקים, ועל פי זה גוזרים את כל הנכסים שמשתמשים ממש במשחק, את הסביבות, את הדמויות, את החפצים, כל מיני דברים כאלה. אני עדיין מאוד אוהב את זה, וגם יצא לי לעבוד בזה. אבל השאיפות שלי הוא בעיקר שאיפות של כאלה, לעבוד בבליזארד, לעבוד במקומות שעשו משחקים שמאוד אהבתי, לעשות אנימציה של סדרות.
אני ממש מתאפק עכשיו לא לקחת את השיחה לכיוון של משחקי מחשב ובליזארד, כי זה לא הפודקאסט, אני ממש מתאפק.
אין בעיה, אני אעזור לך לא לקחת את זה לשם, אני מושג על מה אתם מדברים, אבל אני תקועה בטרינס,
בכל מקרה, אז בכל מקרה זה שאיפות מקצועיות, כאילו שאיפות של להתקדם ולהתפשט בזכות יכולות האיור שלך נטו.
אוקיי, ואז אתה מגיע לשנקר, אגב, מה עשית לפני? מסלול רגיל כזה, מסלול החומוס, או שעשית דברים קצת אחרים?
מלא דברים. עבדתי בכל מיני מקומות. עבדתי, הייתי רתח פלסטיק, הייתי בריסטה הרבה שנים, עבדתי גם בבניית פרגולות, עבדתי בכל מיני דברים שונים ומשונים, היה נורא נחמד.
אוקיי, ואז הגעת לשנקר וציפית לרכוש את הכלים?
בדיוק, אני באתי, אחד ההבדלים
ביני... ידעת אבל שזה מקום יותר...
ברור.
שמאלה.
ברור, אבל לא עד כדי כך.
לא,
ברור. זה גם לא הרתיע אותך, אני מניח, באותה תקופה.
לא, זה לא הרתיע אותי בכלל, כי אני גם... אני באתי לשם בראש אחר מאוד מהסטודנטים. רוב הסטודנטים באים כדי לקבל איזו חוויה משנת חיים. אני באתי בשביל לקבל הכשרה ששילמתי עליה.
אתה כזה אולד סקול.
כן. וזו הסתכלות מאוד שונה על החיים.
כן.
כי כאילו זה גורם לך, הרבה פעמים, היה ממש מרצה בשנה הראשונה, שהוא לא אהב איזו עבודה שעשיתי. אז הוא עשה איזה סטנדאפ כזה שיורד לי על העבודה, שכאילו, סבבה, דחקה אחת, דחקה שנייה, דחקה שלי, בשלישית עצרתי אותו, אמרתי לו, עצור. יש לך מה להגיד לי על העבודה? תגיד, אני לא משלם לכם פה בשביל הסטנדאפ הזה שלך.
זה יפה שעשית את זה, זה לא קל לעשות את זה כשאתה סטודנט מול... ואתה אמרת מקודם, שאלתי אם הסטודנטים מאמצים את התפיסה של המרצים. אני נזכר עוד כשאני למדתי מוזיקה, אני גם גילוי נאות הייתי גם כמוך, כאילו אתה עדיין באומנות, אני הייתי בזה ואז קצת עברתי, אבל כשלמדתי שירה, המורה שלי לפיתוח קול בשנתיים הראשונות הייתה גורו. היא הייתה ממש גורו שלי. יש משהו בלימוד אומנות, אולי זה גם בלימוד של דברים אחרים, לא יודע.
כל דבר שאולי הוא קשור לעולמות קצת יותר רוחניים.
כן, זה כל כך רגשי וזה כל כך אישי, זה אתה ומורה פרטי, וזה מאוד מאוד קשה שלו להקטין את עצמך מול האדם הגדול הזה שנותן לך את הכלי הנשגב של האמנות, אז לא פשוט לעמוד מול זה.
זה נכון, אז אני אגיד לך שבאמת בשיעורים שהם לא איור, שהם לא איור פרופר, וזה תקשורת חזותית, זה כזה גרפיקה כללית, אז לא, הרבה מזה שם זה לא היה איור, בשנה הראשונה במיוחד. אז באמת, בשיעורים של איור נתתי יותר מקום למרצים, אבל גם זה נגמרה לי הסבלנות לזה מהר מאוד, כי אני ראיתי שפשוט לא נותנים לי לצייר יפה. פשוט לא מסכים שאני אצייר יפה.
זה עוד לפני המסר הפוליטי, אתה מדבר כאן על אסתטיקה מסוימת.
זו הפוליטיקה האמיתית.
אוקיי, תסביר.
הפוליטיקה שאתם מדברים עליה, הפוליטיקה של, נגיד, שוב, גם אותו מרצה עם הסטנדאפ, כל פעם שהייתה עבודה מכוערת, אז הוא היה אומר, זה מכוער כמו רמת גן או מירי רגב. אז נגיד, זו הפוליטיקה היותר סטנדרטית שאנחנו מכירים. אבל הפוליטיקה היותר עמוקה של עולם האמנות, זה השנאה ליופי. השנאה וסלידה מיופי.
דקונסטרוקציה של חוויית היפה שהוא ממליצה על המאמר הזה.
תן דוגמה, תמחיש.
מרחיב על העניין הזה.
זה נאמר לי בהרבה שיעורים, בהרבה קורסים, אצל הרבה מרצים, שהמטרה של אומנות זה לגרום לצופה לנוע באי נוחות בכיסא.
יש המון דברים שאני חושב עליהם שהם לא אומנותיים, שבן אדם יכול לעשות ויגרמו לבן אדם השני לנוע באי נוחות בכיסא.
או בהחלט.
או שאני טועה, אולי זו אומנות.
זה כנראה אומנות.
אסלה, אני יודע.
מעניין, אבל יש הבדל פה בין אומנות חזותית לאומנות של מוזיקה, אני מניחה. נכון,
באקדמיה למוזיקה זה לא היה. זה היה, זה לא היה ברמות האלה, כמעט בכלל, אבל שזה גם שאלה מעניינת למה.
טוב, זה אומנות יותר צעירה גם, האומנות שאתה...
לא, אבל גם מה שאתה אומר, מה שיובל אומר, זה גם באמת ההגדרה של מה זה בכלל אומנות מאוד מתרחבת. וכן, אסלה. אז כן, כאילו, גם האנשים האלה, נגיד, היה לי קורס אנימציה, שאחד הדברים שהמורה נורא דחפה אליהם שם, בתור דוגמאות, זה לעשות משהו שהוא לא אנימציה, להראות כל מיני קטעי וידאו, עושה להם כאילו פס, כזה פה ושם פס, כמו לכלוך בפילם כזה. והיה זוג סטודנטיות שבאמת עשה דבר כזה. עכשיו, לא היה מדובר באנימציה. וזה היה קורס אנימציה של שנה ג', כאילו כבר די עמוק לתוך הלימודים, סימסטר ב' שנה ג', אנחנו מאוד עמוק בתוך הלימודים.
זה לא פוגע במקצועיות של האומנים?
המקצועיות עפה מהחלון בשנה ב'.
אתה יודע, אחד הדברים שיש לי דיון עם אשתי, מעיין, שהיא יותר חובבת של אומנות חזותית, והיא כזה מכניסה אותי לעולם הזה, כי אני פחות בקי בו. והרבה פעמים אנחנו נעמדים מול ציור של אומנות פוסט-מודרנית כזה, שהוא לא יפה, ואני קצת בז לזה, ואז חלק מהכלים שלה כדי להרגיע אותי, היא אומרת לי, אל תשכח שהאומן הזה בילה ככה וככה מהקריירה שלו לפני זה, ולצבור את הכלים, הוא ידע לצייר יפהפה ונהדר. אחרי שהוא צבר את הכלים האלה, הוא החליט ללכת לצד הזה של אומנות אחרת. וזה מצדיק חלק מזה, אתה אומר שזה כבר לא
חיל? למי אכפת? כאילו, מה זה משנה?
מה זה משנה שהוא ידע לצייר יפה, אם עכשיו הוא לא עושה את זה?
בוא נגיד, לא יודע, בוא נגיד.
זה אומר שהיה לו שנים ותקופה שלפחות התמקצעות טכנית בדבר.
למי אכפת? בוא נגיד,
אתה עכשיו ביקרת לדוגמה, אם הבנתי נכון, את זה שאפילו התמקצעות הטכנית, היה נשמע לי שזה משהו שאתה רוצה בטח לבקר אותו, אתה הולך לצבור כלי, אתה הולך ללמוד כלי.
אם אתה לא משתמש בו, אז מה זה משנה? אם אתה לומד איך לצייר, אם אתה לומד נגיד רישום פרופר, לצייר את גוף האדם ונפחים פרופר, ואתה לומד נגיד תיאוריות צבעים, איך לעשות את ניגודי צבעים שהם יתפסו מאוד טיים וזה, אתה יודע הכל, ואתה מצייר מכוער, כמו, סליחה, זאב אנגלמייר, שהוא יודע לצייר, אני ראיתי ציורים מאוד מורכבים שלו ישנים, אבל הוא בוחר לצייר נורא מכוער. הציור שאתה מקבל הוא מכוער, מה זה משנה מה הוא יודע?
לא, בסדר, עכשיו, ואז השאלה היא מה מטרת האומנות, נכון? ואז אפשר להתווכח על זה.
אפשר להתווכח על
זה. זה לא כזה ברור שמטרת האומנות זה לעשות את הדבר הכי יפה. יכול להיות שהמטרה היא להעביר איזשהו מסר שיגע בך. נכון? שיזיז אצלך משהו ברגש.
לא, זה יכול להיות.
שייתן לך זווית מבט אחרת, כמו למשל האימפרסיוניסטים, כן? כשהם התחילו, שזה מין ככה לשפוך יותר קצת צבע בצורה שהיא פחות מדויקת, על יריעת הבד, ואז אתה אומר, רגע, זה לא הכי יפה שהם יכולים, אבל זה נותן איזושהי זווית אחרת בכלל על איך להסתכל על, על העולם, על, על הצבעים שהם עובדים אחד עם השני, זה מעניין, אז, זה מפתח בך משהו.
אז האימפרסיוניסטים, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, כי זה קצת יותר מדי להיכנס לנבחי כן. תולדות האמנות וזה. אז האימפרסיוניסטים, הם חידשו הרבה בצבעים, בשימוש עצמו בצבעים. אבל זה לא מה שאני אומר. אני אומר, מה שאת אומרת, סבבה, זה נכון לגבי עבודה. אנחנו מקבלים עכשיו עבודה, אנחנו שופטים אותה לא בהכרח אם היא נגיד הדבר הכי יפה בעולם, אלא אם היא עשתה בשבילנו איזו עבודה. אם אני בא ומספר לכם איזה סיפור על הרקע של הבן אדם שעשה את העבודה, ושהוא בתור ילד היה מסכן, ואז הוא הלך, ואז הוא התאמן, והוא נהיה מאוד שרירי, ואכל מלא אבקת חלבון, מה זה משנה?
כלומר, אתה אומר, המסגור של העבודה הוא לפעמים יותר מאשר הדבר עצמו, היצירה.
או שאתה אומר שזה לא משנה, המסגור לא מעניין אותך.
המסגור של העבודה, זה כאילו, כאילו זה ניסיון ליצור מין עולם שהעבודה חסרת משמעות בו, ורק המסגור, רק הסיפור מסביב לעבודה חשוב.
תראה,
אז העבודה פה לא משנה, אפשר לשים כל דבר במקום העבודה. אז מה אנחנו צריכים את העבודה הזאת?
יש יצירה שאני לא זוכר מי צייר אותה, אבל זה איזשהו ריבוע כחול. ושוב, הגישה שלי, היא באה מאותה אינטואיציה שאני מניח שיש לך, מה, חבר'ה, מה זה? כאילו, זה לא אמנות, מה זה שטויות האלה? ואז ישב איתי, זה היה מרצה באקדמיה למוזיקה. באחד המקומות היחידים שנגענו באמת בסוגיות האלה, זה היה פחות קיים שם, והוא הסביר לנו על הרקע של האומן, על ההיסטוריה שלו, על התקופה שבה הוא עשה ציורים יפהפיים, ואז הוא התחיל לחוש מזה איזושהי תחושה של חוסר משמעות מתוך הצורך שלו כל הזמן לחכות את היפה, ואז הוא התחיל לחקור ובחר דווקא, למרות שיש לו את כל היכולות האלה, בחר בתור איזשהו סטייטמנט לשים את הריבוע הכחול הזה. ואני זוכר שבסוף המסגור אמרתי, אוקיי, עכשיו שיש לי את המסגור, אולי אני לא אעוף על זה, אני לא אשים את זה בבית ואסתכל על זה בהערצה. אבל זה הפאנץ' שחתם לי את הסיפור על האיש הזה, והחוויה הזאת תרמה לי. היא לא גרמה לי לזוז באינוחות. היא עובדה שאני זוכר את זה, היא העשירה אותי, הסיפור העשיר אותי, והריבוע כחול היה חלק מזה.
אז מה שאמרת עכשיו, זה בדיוק מה שבאתי לשאול אותך. אני בשלב מסוים, בתחילת שנה ב' בלימודים שלי, המרצים כל הזמן היו נותנים לי הערות. ועכשיו הערות...
על מה, אגב, על מה העירו לך? כלומר, אני מנסה להבין, ברור שאתה, היה לך בעיה עם התפיסה הכללית של מהי אומנות, וגם איזה משהו פוליטי...
אני אף פעם לא עשיתי ציורים של ביבי, כן? למרות שאני אוהב את האיש שאהבה חסרת תחתית, באמת.
אני רוצה לשמוע מה שאתה חייב להגיד, מה הם העירו לך, באמת.
אז מה הם העירו לך? באיזה נושאים זה? באיזה...
הם העירים לי כל מיני דברים, כאילו... הערות הן הערות יחסית טכניות, כל מיני... אתה רוצה לצייר את, אתה רוצה לצייר את השדות, זה מאפן, זה צפוי, אל תעשה את זה, אתה רוצה לצייר כלב, לא, הכלב לא טוב, הוא מפחיד, הוא פה, הוא שם, כל מיני דברים כאלה, דברים מאוד טכניים.
אוקיי, נשמע בסדר, סביר.
נכון, אבל העניין הוא שתמיד ההערות האלה, אני הרגשתי שאני יוצא עם עבודה גרועה יותר בסוף, בזכות ההערות האלה. אז המבחן שלי תמיד, אם להתחשב בהערות, היה משהו שאתה אמרת עכשיו. תמיד הייתי חושב, מדמיין את ההערות שמציעים, מדמיין את התמונה שהולך לצאת לי, את הציור שהולך לצאת לי, וחושב, האם הייתי שם את זה בבית? האם הייתי תולה את זה בבית? וכמעט תמיד, איזה 90% מהמקרים, התשובה היא לא.
לאחר ההערות.
כן. לאחר שאני מדמיין את מה שיצא לי בעקבות העצות החיתופל האלה, לא, אני לא אשים את זה בבית. וזה מה שהנחלתי. אז עכשיו, הסיפור, סבבה, אתה הלכת, זה כמו שאתה תלך למוזיאון ותשמע סיפור על, על, על סרקופג, על משהו, על מיצג.
אגב, מוזיאונים מאוד עושים את זה. הם חייב, וככל שהאומנות היא מופשדת יותר, הטקסט לצידה גדל.
בוודאי, הם חייבים. אבל אני אומר שזה לא משנה את האיכות של תמונה כתמונה. כי המבחן של אומנות, הוא צריך להיות איזה מבחן פרקטי כלשהו. כאילו הסיפור, אז אתה קונה איזה חוויה עם הסיפור. הסיפור פלוס תמונה זה איזה חוויה. זה לא ציור.
אז אתה נגד מוזיאונים?
קודם כל אני קצת נגד מוזיאונים. אני קצת נגד מוזיאונים, כי מוזיאון, תחשבו נגיד על כל האומנות מתקופת הרנסנס באיטליה. כל הדברים שם, הם דברים שהם נועדו לקשט מרחבים ציבוריים מסוימים וחצרות של כל מיני אנשים חשובים. אז לשים את זה במוזיאון, זה קצת לנתק את זה מההקשר המעשי המקורי של זה.
שבו זה היה אמור להיצרך.
נכון, לגמרי. כן, להיצרך, כן.
כלומר, אתה בעד המונח הזה? לצרוך אמנות?
בוודאי, בוודאי. אני לא הלכתי ללמוד אומנות פלסטית בשנקר, הלכתי ללמוד תקשורת חזותית, הלכתי ללמוד משהו שאני רוצה שישלמו לי עליו. אין שום סיבה ללמוד אומנות מופשטת או פלסטית, מה יש ללמוד שם? כאילו זה או שיש בך תחוש אמנותי או שלא. ושוב, אנחנו גם דיברנו על זה מקודם, אני אף פעם לא רציתי לראות עצמי כאומן, כי אני לא הבנתי מה זה אומנות באמת, כי אני חשבתי שאומנות זה באמת כל מיני דברים מופשטים ומכוערים כאלה, וכאלה אם לא מכוערים אז הם לפחות לא יפים, והם כאלה חסרי פואנטה. כשהייתי צעיר, עד שהתחלתי ללמוד בשנקר.
כן, לפני גיל 20 כזה. אז התרחקת מהמילה אומן?
אני אף פעם לא ראיתי את עצמי כאומן. ברור, כי כשאתה רואה, שאתה הולך למוזיאונים, ושאתה רואה שמה שנמצא שם והוא נקרא אומנות, אז זה כל מיני כאלה צורות רנדומיות, כל מיני דברים משעממים, שאף אחד לא תופס לך את העין.
איזה אומנות כן השפיעה לך, נגעה בך, עוררה בך השראה?
אז נגיע לזה. אז אני תמיד מאוד אהבתי את הדברים שהם לא נחשבים אומנות, והם דברים באמת לצריכה, סדרות אנימציה. קומיקס, משחקי מחשב. משחקי מחשב, בוודאי. בוודאי, אני כאילו...
אבל זה נגע בך, זה עורר בך השראה.
ברור.
להשאיר את...
ברור, יש לי פה את הספר. כאילו, מאוד בבירור, אפשר לראות איך הספר בהשראת...
אגב, כן, זה כאילו...
בהשראת, כאילו, בהשראת אנימה וקומיקסים שונים.
ומשחקי מחשב גם?
כן, בוודאי, כן.
אתה יכול לתת דוגמה, נגיד איך משחק מחשב ריגש אותך? עכשיו אני מאלץ אותך לדבר על משחקי מחשב. בוא נראה איך זה ילך. צופי השילוח אל תעזבו אותנו.
אני לא יודעת כמה להיכנס לזה, אבל משחקי אומנות. אני לא יודעת כמה להיכנס לזה, אבל משחקי מחשב, יש משחקי מחשב עם עלילות, כאילו נהדרות.
אבל זה עלילה. לא, גם אני, נכון, הסיפורים שאני גדלתי עליהם.
מה זה עלילה? אבל זה עלילה, אבל כשאתה משחק משחק מחשב, אתה גם עובד בשביל העלילה. אתה כאילו, אתה מקדם את העלילה בעצמך.
איפה הציור נכנס בזה?
זה מצויר, מה זאת אומרת? זה מצויר. יש לך דמות במשחק מחשב, אתה בנגיד בדיאבלו, בדיאבלו 2, אתה הולך, יש לך דמות של שאמן, של המחשפת, אתה יורה שם על כל
עכשיו ה... עכשיו אני רואה עד כמה זה דומה למשחק הזה, אגב. כלומר, ההשראה היא מאוד ברורה.
כן, גם דיאבלו זה משחק שהוא מאוד כזה, מאוד קנוני, הוא מאוד טוב, כן. מאוד קנוני, זה השפיע על הרבה מאוד אנשים.
עכשיו, אולי גם, אנחנו מדברים משחקי מחשב, ואולי כאילו, מה הקשר עכשיו, אבל רק להראות כמה חוויה שלי דומה לשלך. אני מאוד אוהב ספרות, מאוד אוהב סיפורים. אני, החיים שלי זה, תן לי סיפור, ואני מבסוט עד יומי האחרון. וכפי שאתה התרחקת מהמילה אומן, אני התרחקתי מספרות ישראלית, לא הייתי מוכן לגעת בזה, ניסיתי לקרוא קצת עמוס עוזים, שהם מאוד יפים, אבל זה דיחדך אותי. אמרתי, אני לא רואה ככה, אני לא יכול להרשות לעצמי לראות ככה את ה... לא יודע, את האנושות, זה קשוח כן. לי מדי. ואני מצאתי את התחליף בתוך משחקי מחשב, אגב. זה היה איזושהי תקופה שהז'אנר הזה היה גם נשתי יחסית, ואולי עוד לא הושפע מכל מיני הלכי רוח מיינסטרימים, וזה נתן לדברים האלה שאנחנו רצינו בתור, לא יודע לקרוא לזה בעלי רוח שמרנית, whatever, זה נתן לנו את זה.
טוב, אנשים שאוהבים את העולם ואוהבים הרפתקאות.
ואוהבים יופי.
כן, לא, רגע, אבל זה, שנייה, יש איזה, אני לא כל כך מצליחה לשים את הנקודה. יש עניין של צריכה, של דברים שכיף לנו לעשות, בסדר? כאילו, כיף לנו ללכת לבאולינג, וכיף לנו... לא יודעת, לשמוע, לאכול פיצה, לשמוע הופעה טובה, לשחק קצת במחשב, לשחק פינג פונג עם השכנים, כאילו נחמד, כל כיף, כאילו אנחנו נשלם על זה גם כסף.
אז מה, איפה עובר הגבול
איפה,
בין זה?
איפה זה ובין להתרגש ממשהו, משהו שישפיע עליך, משהו שככה ייתן לך השראה, משהו שכביכול אנשים שאוהבים אומנות והולכים למוזיאון או לתערוכה,
אני
חווים.
לא כזה יודע אם אנשים שאוהבים אומנות הולכים למוזיאון, אני לא יודע אם יפגשו שם באמת אומנות במוזיאון.
לא יצא לך להיות בתערוכה ולראות איזה ציור שקצת עורר בך משהו?
לא.
גרם לך לחשוב? יצא לך, יובל?
רק לפהק.
יצא לי, לא, יצא לי בפירוש. באיזה יום צוות שאנחנו עשינו, ואנחנו למוזיאון ישראל. ויש שם יצירות מסוימות שכן, אבל עשיתי את זה, הגעתי לזה בגיל מאוד מאוחר, אחרי שהייתי צריך להתגבר על התרחקות מסוימת ממוזיאונים, והחוויה המוזיאונית שאני הכי זוכר, זה להסתובב במוזיאון תל אביב, ולחוות בדיוק את מה שאתה אומר. יש, היה לי חוויות חיוביות במוזיאונים, אבל היה לי המון חוויות שליליות מאוד.
אז אני אגיד לכם מתי הבנתי שאני כן אומן.
אוקיי.
אני לא זוכר באיזה שנה, אולי בשנה ג' כאילו יחסית מאוחר כבר לתוך התואר, אז קיבלנו לכתוב איזו עבודה מילולית על מאייר שאנחנו מתחברים בה. הייתה רשימה של מאיירים, מאיירים מחול, מאיירים קלאסיים מחול, נגיד גוסטב דורב, כאילו... מאיירים שעושים עבודות מאוד יפות. ואני לא רציתי לעשות על אף אחד מהם. יש לנו הגדה בבית שיש בה איורים שחור לבן מאוד מאוד יפים, שמאוד אהבתי אותם, איורים כזה של...
הגדה של פסח?
הגדה של פסח, של אברהם אבין, וכל מיני איורים מאוד יפים. אמרתי לעצמי, אני אלך לבדוק מי המהר שעשה את זה, ואני אעשה עליו. המהר שעשה את זה, זה הגדה...
חתרני. בשנקר, לא?
בואי תשימי לב, שימי לב עד כמה זה נהיה חתרני הסיפור הזה.
מי היה המאייר? עכשיו,
אפרים משה ליליאן, המאייר הציוני הראשון בהגדרה. אז א' כל, נורא הפתעתי לגלות שיש מאייר ציוני ראשון בהגדרה, כי הוא נזכר על ידי הקונגרס הציוני להיות המאייר הציוני הראשון. וגם העבודה הכי מפורסמת שלו היא לא איור, היא התמונה של הרצל המרפסת בווינה. אז דווקא מצחיק שזה...
שאיפה היא נמצאת היום? מעניין. תמונה הוא צייר...
התמונה המפורסמת, התמונה.
אבל זה צילום, לא?
נכון, זה צילום. אז בגלל זה מצחיק שהעבודה הכי מפורסמת שלו היא דווקא צילום.
הוא הצלם של זה?
כן.
הבנתי. אוקיי, מעניין.
אבל יש לו איורים בסגנון ארנובו, שזה סגנון שחור לבן כזה, מזכיר קומיקס. מאוד יפה, שמשתמש בכזה מידות גוף קלאסיות ובהרבה איתורים מן הצומח, שזה נורא יפה, אני מת על הדברים האלה. והעבודות שלו באמת ריגשו אותי, כי הוא בעבודות שלו משלב בהגדרה, אני גם קראתי על, הוא לימד את המחזור הראשון בבצלאל, הוא חלק מהמקימים של בצלאל.
ומה הוא שילב? התחלת להגיד שהוא שילב?
הוא שילב בעבודות שלו אסתטיקה מערבית, כאילו יוונית קלאסית, תפאורה מזרחית, זאת אומרת, פה של המזרח התיכון, איפה שארץ ישראל.
זה יפה רק מלשמע את התיאור שלך של זה.
כן, ואני לא זוכר איך הוא קרא להמשך בדיוק, נושא תנכי, הנושא תמיד תנכי, ומסר ציוני. ואז הבנתי למה זה ריגש אותי תמיד העבודות שלו. ואז אני הבנתי שאני כן מתרגש מאומנות, ופשוט כל הדברים האחרים שניסו למכור לי כאומנות הם אומנות ממש גרועה.
הרגשת שדוד באותו רגע?
לא כזה.
לא?
לא, דווקא הרגשתי מורווח.
יכול להיות אלמנט נורא טרגי מהסיפור הזה.
למה?
כי בגלל איך שמתווכים לך את המילה אומנות ואת הדבר אומנות, אתה מבלה את רוב חייך הצעירים בהתרחקות מהדבר הזה, ואתה צריך לגלות אחר כך בדרך לא דרך את הדברים הכל כך יפים. אני לא רוצה להציף אותך, אבל אני פשוט מזדהה ולי עצוב.
לא, אני מבין, אבל זה סוג של באמת איך אתה בוחר להסתכל על זה. אני אף פעם לא ראיתי את עצמי כאילו נמנו ממני דברים יפים. אני, היו לי דברים יפים כל הילדות שלי, היו לי הרבה סדרות אנימציה, וקומיקסים, ומשחקי מחשב, ואני תמיד, אני הרגשתי מאוד מוצדק, כי אני תמיד ידעתי שאת זה אני אוהב, ואת זה לא, וזה לא משנה איזה תווית תשימו על הדבר הזה שאני לא אוהב, איזה תווית מזלזלת של כאילו צרכנות או מה שלא תגידו, תשימו על הדבר שאני כן אוהב, אני יודע מה טוב. זה הכל.
אבל כשנתקלת באומן הזה שהוא בעצם, אני מניחה, אלא אם כן תקן אותי אם אני טועה, לוקח את האומנות למקום קצת יותר גבוה מאשר סדרת אנימה הממוצעת,
אני מדבר על זה לסדרות אנימה הטובות, לא הממוצעות.
אוקיי.
כמו למשל?
דרגון בול זי, פול מטל אלכימיסט.
אפשר להתקיף בפודקאסט?
בטח.
שאתה אומר כאילו מבחינתך היה שם משמעות, תוכן.
לגמרי, לגמרי.
אוקיי.
קודם כל, הסדרת פול מטל אלכימיסט זאת הסדרה שנחשבת עד היום לסדרה הכי טובה, לסדרת האנימה הכי טובה, ומסיבות מאוד מאוד טובות, כן? וגם בסדרות שהן, בוא נגיד, הרבה יותר ארוכות, כמו נערוטו, זה סדרות מאוד מורכבות, שם דברים מאוד מורכבים, ומאוד נוגעים שם בנושאים מאוד, מאוד מעניינים.
אבל אומן ציוני, זה משהו הרבה יותר מקומי, זה משהו הרבה יותר נוגע בחיים שלך, הרבה יותר קשור לחוויית ה...
בגלל זה התרגשת מזה.
הקיום לגמרי, שלך, כן? לגמרי. זה קצת אחר. יש פה איזה שוני.
זה לגמרי אחר, כן, okay. לגמרי אחר. וצריך עוד.
רגע, אז עשית את העבודה הזאת, סתם, יש פה איזה פאנץ' שקרה משהו, הרדת את הסופים של שנקר?
לא, הפאנץ' הזה זה שאני פשוט הבנתי, א', הבנתי שבתחילת הציונות לפחות, הבינו את החשיבות באומנות, הבינו את החשיבות של זה.
היום קוראים לזה אומנות מגויסת, לא?
לגמרי. מגויסת לצד הלא נכון גם, כי זה כאילו בעד הכיבוש וכו' וכו'.
אז מה קרה? גם אמרת שהוא גם התחיל את בצלאל.
כן. לא, אז פשוט... מבחינת האנשים בשנקר לא קרה כלום, הם נהנו מהעבודה, עשית עבודה, הצגתי אותו, נהנו מזה. אני נורא התפלאתי של איך לא שמעתי עליו בחיים, במיוחד לא בשלוש שנים של הלימודי תקשורת חזותית עד עכשיו, שאני גם הייתי במגמת איור, לא שמעתי על המאייר הציוני הראשון, והוא גם לא מאפן. אני שמעתי על כל מיני מאיירים ישראלים שהם טובים יותר, טובים פחות, לצייר כמו אף אחד לא מסוגל, כמו אפרים משה ליליאן.
זה מזכיר לי, אגב, את... אני פתאום יש לי בלקאוט. יוסי שמיר? לא יוסי שמיר. משה שמיר.
משה שמיר.
באיזה שלב את גילית אותו? גם בשלב גיל מאוחר.
מאוד מאוחר. מאוד מאוד מאוחר. זה היה... לפני שלוש שנים, לדעתי.
אתה מכיר את משה שמיר?
אני לא מכיר.
אנחנו לא מכירים.
ספר שכתב...
סופר ציוני, נכון.
הוא הלך בשדות, זה הספר המוכר שלו, שגם היה הפך להצגה מאוד מפורסמת. ומדבר ככה גם
ספריו, על אח שלו
שנהרג במלחמת השחרור. וכן, והיה לו כתב את כבשת הרש, שזה על סיפור של דוד המלך ו... בת שבע, ומהזווית של אוריה החיתי, ואת מלך בשר ודם, שזה על המלך ינאי, ושלום ציון המלכה, זה ספרים
מטורפים.
האמת שהוא נחשב יצירת מופת.
אבל דורנו פחות מכיר אותו.
מה זה פחות מכיר? לא מכירים. לא מכירים, פעם למדו את הספרים שלו.
זה כנראה לא במקרה.
אבל זה פשוט, כן, זה יותר מדי ציוני ולאומי, ו... לדעתי, אבל עכשיו זה הולך לחזור בגדול.
אז
אני אספר לכם גם בהערה, אתם שמעתם בטח על עידו נתניהו, מחזאי בשם עידו נתניהו.
זה לא אח של?
זה אח של. זה אח של. אני לא סובל תיאטרון. אני לא סובל תיאטרון, למרות שיש לי אח שחקן שמדי פעם מנסה לגרור אותנו להצגה, וזה וזה, לא סובל תיאטרון.
אגב, זה לא, השאלה אם זה גם אשמת מי זה, כי...
אז אני מגיע לזה, אז אני מגיע לזה. עידו נתניהו התראיין בכמה פודקאסטים, ושאני שומע אותו מתאר את ההצגות שהוא כתב, אני ישר עולה לי, בונה, אני רוצה לראות את זה. אני רוצה לראות את זה. ולא מוכנים לעלות את ההצגות שלו בארץ.
באמת?
כן.
מה אתה אומר?
ההצגות שלו הם להיט במזרח אירופה, בבריטניה.
טוב, מי היה להצגה של עידו נתניהו? מי הפסיכופת?
נכון. האמת זה סוג של התאבדות.
זה גם היה עשו לבית, לוויניו?
כן, כן.
מעניין. וואי, זה ממש, אתה חייב עכשיו להזכיר את האופרה של הרצל שרגע.
בוא נביא אותו לפודקאסט.
את עידו נתניהו, יאללה.
את האופרה של הרצל? אוקיי, אני אדבר על זה. אחת החוויות, אני חושב שיש מקום בישראל, עכשיו אמירה פרובוקטיבית, יש מקום בישראל שהוא אמור להיות סוג של המקדש של האמנות שיש לנו, זה ההרחבה הזאת של הבימה ושל ה... מה עוד יש שם? תל אביב. הקאמרי, מוזיאון תל אביב, זה. אני... הלכתי לשם, לא הלכתי לשם בילדותי הרבה, שוב, כי התרבות בסדר, זה משהו אחר, אבל בשנים האחרונות התחלתי ללכת לשם קצת יותר, ומפח נפש אחר מפח נפש, כל פעם שהלכתי לשם, בין אם זה היה הצגה של אוטלו, שהשחקנים לא יכלו להתאפק מבאמצע ההצגה לשבור את הקהל הרביעי, ולהתבדח עם השחקן, עם הקהל הישראלי, על כל מיני בדיחות ישראליות שנובעות ממה שקפץ להם בראש בגלל הסיפור של אוטלו.
כאילו, ישראלי אתה מכוון פוליטי.
הם כאילו פשוט פתאום... פוליטי, פוליטי גם, אבל הם פשוט פתאום פנו לקהל, תוך כדי שמדברים על בגידה או משהו, ואז הסתכלו על הקהל, ומפה בגד בישתו, כל מיני דברים הזויים כאלה. כאילו באמת שייקספיר צריך אותך, עמוס תמם, שפאקינג תעשה בדיחה עכשיו בשביל להעצים את החוויה. כל מיני אירועים כאלה, הייתי בהופעה של שלומי שבן באותו מקום.
אתה מאשים את עמוס תמם, למה זה אישי?
סליחה, עמוס תמם, אבל זה היה עמוס תמם. הוא זה שעשה את זה. בין אם זה כשהייתי יותר בעולם המוזיקה והשתתפתי, הייתי זמר במקהלה מאוד מאוד מוערכת, והשתתפנו בקונצרטים של הפילרמונית, ולפני זה עלה לבמה אלי גורשטיין, שוב, כל מיני שמות נחסץ לנו ברזל, אתם יודעים מי זה אלי גורשטיין?
כן, ברור. כן.
מישהו עושה את הקול של סקר. סקר. וזה היה הצגה קצת פוליטית, קנדיד, של וולטר, וכמובן שהוא חייב להתבדח על חשבון מי, תנחש, מי אמרת שצחקו עליה?
מה זאת אומרת?
מירי רגב, כמובן שיעשה את זה, ואלפי אנשים בקהל, וכולם התפקעו מצחוק, ולאף אחד לא עובר את המחשבה, שאולי זה לא סבבה, באירוע אומנותי, לעלוב בפוליטיקאים ישראלים, כי אולי לא כולם פה בזים לאותם פוליטיקאים. אבל... ותמיד חוויתי את החוויות האלה באותו כוך של בין הקאמרית לבימה.
אבל מה שאתה מספר, זה גם מראה כמה מעט הם מאמינים באמנות שלהם. כי אחד הדברים הכי גרועים שאתה יכול לעשות לסיפור, זה להוציא אותך, זה לתת איזה דחקה ולהוציא אותך מהסיפור.
זה שובר את הסיפור. אני רציתי באותו רגע שזה קרה באוטלו, לקום ולצאת. אני רוצה שייקספיר, אני לא רוצה את ההומור של עמוס תמם.
אז בדיוק, אז אחד הדברים הכי גרועים שאתה יכול לעשות בסיפור, יש נגיד משחקים, משחק, המשחק, הוא גם, זה שחקתי כבר לפני הרבה שנים, Assassin's Creed Odyssey. אחלה משחק, נורא נהניתי. יש שם איזה שלוש דחקות על טראמפ, שמה זה מוציא אותך מהסיפור? וזה אחלה סיפור, אתה שם בנבחי המלחמה הפלופונזית, וזה...
באמת, למה, בואו אולי ננסה להבין למה זה מוציא, למה, ואם זה היה הפוך, אם זה היה בדיחה על, לא יודעת, על ברק אובמה, או על...
הכל, הכל זה היה מוציא.
למה זה מוציא? כאילו, בואו ננסה, יכול להיות שהיה יותר קל להכיל את זה, אם זה היה בדיחה על מישהו שגם ככה לא אוהב, וגם ככה אתה באז לו קצת.
תראי, זה סוג של כמו שנגיד תשחקי באיזה משחק VR, למרות שאני לא שיחקתי אף במשחקי VR, ואני לא כזה, אני פחות מתחבר לזה. נגיד, תשחקי משחק VR, את שחקת, שחקת, נגיד בתור ילדה, כן, ואז פתאום באה אמא שלך, מורידה לך את זה ואומרת, ליאת, ארוחת צהריים.
את מזדהה.
אבל זה לא רק זה, אבל זה לא רק זה.
אני מזדהה עם כמה שזה מעצבן.
לא, אבל זה לא רק זה, כי יש משהו בה, בסדר, זה אני מסכימה. עצם זה שאתה שנייה שוברת, אבל יש אולי גם איזה משהו שכשאתה הופך את זה להיות נורא פוליטי קונקרטי, זה מוזיל ומשטיח את
שובר.
מה ששיכול להיות יותר...
אתה שובר,
אז אני אגיד לך העולם שבנית. אז אני אגיד לך למה,
לא, העניין לא של פוליטי... לא, לא רק שזה שובר.
אבל העניין של פוליטי, בדוגמה של עליית mm-hmm. ארוחת צהריים עכשיו, כן. אז כאילו המניעים שם של אמא שלך הם מניעים טובים, כי כן. היא רוצה שתוכלי ודואגת לך בסך הכל. כן. העניין הפוליטי זה מראה שמי שמפריע לך, לא סובל אותך. בתור ימני זה מראה שמי שמפריע לך, הוא לא עושה את זה כי הוא רוצה שתוכלי צהריים, או מחבב אותך באיזושהי צורה, הוא עושה את זה כדי להביע בוז כן. אלייך. ובגלל זה זה הרבה יותר מפריע מסתם כן. הוצאה מהסיפור.
זה חלק מזה. זה מה שחוויתי באותם רגעים שבהם, בין אם זה אלי גורשטיין עושה בדיחה, או פתאום שלומי שבן, שהוא בהופעה אחרת שהייתי באותו מקום, מחליט לעשות מיצג אנטי-ימני באמצע השירים שאני כל כך אוהב, והייתי שם, וזה שובר לב. זה שובר לב. עכשיו, ולמה השבירת סיפור היא שוברת לב?
כי האומנות מרוממת.
להיות...
יש שזה משהו שמרומם,
כן,
אבל... ואז
נכון.
זה מוריד אותך...
ומתי היא יכולה לרומם? כשהיא כנה. Mm-hmm. כשאתה יכול להישאב לתוך הסיפור, ואתה יכול להישאב לתוך הסיפור כשהדמויות הן כנות ואותנטיות, ואז מה שזה נותן לך, זה לחוות את ה... ככה אני רואה את זה, זה לחוות את הקיום האנושי דרך הסיפור. סיפור מוצלח באמת, גורם
יש,
לך לאיזושהי רפלקציה.
אוקיי, אני ואז... רגע, אני רוצה לאתגר את זה. יש הרבה סיפורים, שהן סאטיריות פוליטיות, שמאוד מאוד הצליחו והיו
נכון,
מעולות.
הן חייבות להיות כנות. הן חייבות להיות כנות לעולם הפנימי של הסיפור.
כן, גם סאטירה פוליטית, היא צריכה להיות, היא לא יכולה להיות רק רפרנסים לטראמפ וזה, אתה צריך כזה לשזור את האלמנטים האלה מספיק טוב, כדי שזה לא יעיף אותך בביתה מהסיפור.
אוקיי, זה פשוט נעשה בצורה גרועה. אתה אומר, אם הוא עושים את זה יותר
נכון,
טוב, אולי...
המלאכה, א', לא, מה שהוא מדבר זה עליו, זה ממש זה. רגעים, שפשוט בא בן אדם ובועט אותך מהסיפור ברגל גסה.
הוא מפוצץ לך את
כן.
זה.
מה שאת מדברת עליו,
אם דיברת על מסעות גוליבר, על חוות החיות, כן, הרבה ספרים שהם...
חוות החיות הוא תמיד בעיניי צעד על הגבול, כי זה כל כך ברור לך שהחזיר הוא סטן והחזיר הוא לנו, שזה קצת מקשה.
אבל אי אפשר להגיד שזה לא
נכון, אבל אני לא יודע אם במובן הזה זה הדוגמה הכי טובה. אבל כשאתה נשאב לתוך... אוקיי, יש סדרה אחת שאני מאוד מאוד אוהב, והיא רצה עכשיו, ובאיזשהו שלב כנראה שבא מפיק מלמעלה ואמר לחבר'ה, אתם חייבים להכניס כאן דמויות שהן קצת יותר ווק. ואתה נשאב לתוך הסיפור.
איזה סדרה?
סדרת מדע בדיוני, זה הכי גיקי שלנו הפרק הזה פעם, בשם אנדור. מה שהמלצתי לך על זה, סדרה מעולה, נהדרת, יש בה המון תובנות שמתכתבות עם ספרים כמו המשפט של קפקא, וגולג ארכיפלגו של סולזניצין. סדרה מאוד מאוד חכמה, ואז בתוך כל העולם הזה פתאום מגיעה דמות שאין לה הצדקה, היא נראית כמו מישהו שנשאב מתוך קליפורניה, היא מדברת כמו מישהו שנשאב מתוך קליפורניה, והדמות הראשית נאלצת לתקשר איתה, ולהגיד לה דברים שהם תקינים פוליטית לקליפורניה, והעולם נשבר, והסיפור לא משכנע, וכל מה שיכולת להפיק, כל הסיבה שבשבילה אתה צופה בזה, נעלמה פשוט. וזה קשוח.
זה מאוד קשוח. זה מאוד קשוח.
טוב, תגיד, אתה יכול לספר לנו עוד קצת, אנחנו נקרא סיום, עוד קצת מהחוויות שלך...
למה את ממהרת ככה?
עוד קצת מהחוויות שלך בלימודים. היה איזה, נכון, הייתה איזה ועדת כנסת שככה באת להעיד.
נכון, על חופש ביטוי באקדמיה.
על חופש ביטוי באקדמיה, ובסוף עוד לא נתנו כל כך דוגמאות. כלומר, רק אמרת כמה זה היה מבאס והתפיסת האומנות, אבל...
נכון, אז אני אגיד ככה. אז אני אגיד ככה. אני באתי מראש בלימודים להדיעה שמדובר במקום שמאלני, שמאוכלס על ידי כנראה שמאלנים באופן בלעדי. ואני הולך לסבול, ויהיה רמה מסוימת של סבל שאני הולך לעבור, שאמרתי, שוין, אני מכיר את זה. אני הייתי במקום עבודה של הריתוך פלסטיקה, היה לי בו שמאלני. אני אמר לזכותו שהוא שמאלני אינטליגנט ואינטקט, אז הייתי יכול לנהל איתו באמת שיחות מעניינות, כן? אז אני ידעתי שזה הולך לקרות, אמרתי, בסדר, יאללה, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? עכשיו, הייתי בוועדת הכנסת בעקבות זה שצנזרו לי עבודה. Mm-hmm. עכשיו, אני הייתי בשנקר כל הארבע שנים שהייתי שם, עד השנה הרביעית שצנזרו לי את העבודה, לא ידעתי שזו אופציה. Mm-hmm. כי אני הייתי שם דברים מזוויעים. מזוויעים, נגד כל הדברים הרגילים שאתם רוצים. נגיד, בשנה א', היה איזו חבורה של בנות, לא מהכיתה שלי, מכיתה מקבילה, שקראו ספר תנך והדביקו אותו על המשקוף.
וואו.
קראו בעין.
Wow. הם היו צריכות לקרוא באלף, היה מיטיב איתן. אבל מן הסתם, לא הייתה על זה שום מאומה, גם המורה של הכיתה הזאת די עודדה את זה.
אגב, זה גם מניח שבסדר, זה מכוער אולי, אבל זה בסדר.
לא, זה לא בסדר.
עכשיו אנחנו על הדיון על האם צריך, יש את החבר'ה ששרופים בכוונה קוראנים באירופה, וזה.
לא, לא צריך לשרוף בכוונה קוראנים, אבל בוא נגיד, כולנו יודעים מה קורה, אם היו עושים את מה שאמרתי עכשיו לקוראן, או לברית חדשה, או לספר של קפקא.
או למגילת העצמאות.
במקום שבו קוראים ספרים.
או להצעת חוק של ממשלת השינוי. לא יודע, לא משנה. אתם יודעים שרק לתנך מותר לעשות את זה אצלנו. עכשיו, העניין הוא שדווקא המקרה הזה, אני סוג של הנחתי לו, כי שם היה סוג של תיקון חברתי, תיקון חברתי כזה של חברה בריאה. כי מה שקרה זה שהבנות האלה עשו את זה, והכיתה מאוד כעסה עליהם, הכיתה כאילו מאוד מאוד יצאה עליהם על הסיפור הזה, כאילו מה אתם חושבות, מה וזה וזה. וזו הייתה דווקא דוגמה טובה של חופש ביטוי, של אנשים שמשתמשים בחופש הביטוי הקונצנזואלי הבריא,
כדי
לתקן את הסטייה של החופש ביטוי ההזוי.
להציב איזושהי נורמה חברתית מקובלת, ומי שיוצא חוטף, מי שיוצא ממנה, בסוף כן יקבל איזושהי ביקורת, ויצטרך להתמודד איתה.
כן, נכון. אז זה דווקא היה, זה דווקא עבוד
סבבה. שזה עדיף על צנזורה
בעיניך. כן, אז זה גם אני דיברתי עם הבנות האלה, זה שם אחת שהיא באמת פריקית כזה של שנאת דתיים ואלוהים וכזה, ושתיים שהם סוג של נסחפו בזה בעידוד המרצה. והם למדו את הלקח מהסיפור הזה. אז אמרתי, שוין. עכשיו, היו עוד אלפי מקרים של כל מיני עבודות של שנאת דת, שנאת גברים מן הסתם, שנאה ליופי, שנאה ל... אני יודע, כל מה שנורמלי בעצם.
כמובן שנאה, אבל אני קצת מסייקת אותך. שנאה זה הפרשנות שלך, הם יגידו, אנחנו מאתגרים את הנורמה המקובלת שבעצם מדכאת נשים, מדכאת...
אז אין בעיה, אז נגיע לעבודות שאני עשיתי, ואני גם עשיתי עבודות שמאתגרות את התפיסה שלהם.
למשל?
ונגיד, נגיד אליי, לא היה שום בעיה לקרוא לזה שנאה תמיד. כאילו, אני כבר התגלתי שקוראים לי, אני יודע, גזען, מזוגן, וזה כל המילים האלה, אתם יודעים. גזען, מזוגן, חשוך, כל השטויות האלה. אז כאילו, הייתי רגיל. עכשיו, אני לא העליתי על דעתי בשום צורה שיצנזרו לי עבודה. גם סוג של שנה לפני שצנזרו לי את העבודה, עשיתי עבודה אחרת, שהיא קומיקס על... איקל קומיקס גם היה קומיקס די מושקע על הרעיון של ייצוג.
של?
ייצוג.
ייצוג. ייצוג.
ייצוג מגדרי, מגזרי, מה שאתם לא רוצים. הייתה תקופה בהוליווד, עד שטראמפ בא וביטל את זה.
ריפרזנטיישן.
כן, שהיית חייב שיהיה לך ייצוג בכל דבר. כמו שסיפרת על הסדרה.
אחרת לא תקבל גלובוס הזהב.
בדיוק, כמו ש...
מה זה טראמפ ביטל את זה? זה עדיין קורה, גם אם... מה, זה העניין חוקי?
לא, מה פתאום.
מה הכוונה? לא, טראמפ ביטל את זה שהוא הפך את זה להיות פחות אופנתי?
שטראמפ הכריז בנאום קבלה שלו שיש רק שני מינים, זכר ונקבה.
בסדר, אבל לא נראה לי שהוא ביטל את זה.
לא, היה ממש תקנות, אני לא יודע, של חלק מחלקי הפרסים, שאם אתה רוצה לקבל את הפרס, אתה חייב ככה וככה ייצוג.
לא, זה בהוליווד, אבל זה לא משהו פדרלי. לא משנה, אבל טראמפ. אז בואו נדבר עכשיו עלינו. אוקיי, טראמפ, הוא סוג של ביטל את זה. זה שהוא אמר את זה, זה מספיק כדי לבטל את זה.
אוקיי.
זה והניצחון המטורף. בכל מקרה, עשיתי עבודה שהיא, כאילו, היא סיפור נגד זה. עכשיו, זה גם סיפור. שוב, זה סיפור שמשתמש במיתוס, בסיפור המיתולוגיה המצרית, כדי סוג של להראות העין הזה של סיפור וכתב ועוד כל מיני דברים. עכשיו, עשיתי את זה כדי להתמודד עם ביקורת שהרבה פעמים מתיחים בין, נגיד, אומנים ימנים, או אומנים שהם לא בדעת השמאל, הם לא מקבלים על עצמם את החוקים המאוד קשים של יצירות שמאלני שעברו את השמאל. שזה תמיד אומרים להם ש... זה לא המסר שלך, זה לא המסר שאתה אמנית, אתה פשוט אמרת את זה בצורה נורא בגסה או מעליבה או בוטה. הסיפור הזה, ואני גם בדקתי את זה עם אשתי, והיא מסכימה איתי על זה, והיא סוג של המדד הרגיש יותר שלי לדברים האלה, היא סוג המדד של המקסימום רגישות שאני בודק איתו, הסיפור הזה באמת היה המינימום, בוא נגיד, בוטות, אל מול לא לפגוע במסר. כאילו להחליש, להעדין יותר את הסיפור הזה, היה כבר למסמס את המסר עצמו.
מה הייתה העבודה עצמה?
קומיקס.
כן.
נגיד, זה היה שלוש כפולות של קומיקס על סיפור באמת על ייצוג מגדרי ו...
והבעיות שלו.
כן.
כן, ביקורת
כן,
על זה.
כן, וגם אוקיי. פתרונות. והצגתי את זה, ואנשים, כאילו אנשים שהם חברים שלי, שאני איתם כבר שלוש שנים, קראו לי גזען, חשוך, מיזוגן, כל הדברים הטובים.
זה בסדר? כאילו זה חלק לגיטימי מביקורת על...
לא.
לא.
המורים מן הסתם שתקה ונתנה לי לזה לקרוא, בשיעור בזום.
כן.
בשיעור בזום. עדיין, כן? עדיין. אבל זה שיעור בזום, אבל זה לא היה פרונטלי.
כן.
לא לא משנה, אבל גם היו כמה, אז אם נסתם לא היו כולם. אבל,
אבל זה עבר.
כמעט כולם שתקו, כן. כן. ועכשיו, מן הסתם, אם הייתי אומר למי שאמרה לי את זה, הייתי אומר לה, תשמעי, את גזענית מטומטמת.
כן.
זה לא היה עובר לי חלק. ואני גם תכף, אני אספר לכם עליך, גיליתי שזה לא עובר חלק. ואז במקוות המקרה הזה אמרתי לה, הבנתי כל מיני דברים.
אבל זה לא צונזר, העבודה הזאת.
לא, זה לא צונזר כי זה לא צונזר. אז אני הבנתי כמה דברים, אמרתי, טוב, זה הכי גרוע שיכול להיות, לא יותר גרוע מזה.
אגב, אני תוהה מה קרה לאומנות אמורה לגרום לאנשים לזוז באי נוחות.
לא האנשים הנכונים, רק אנשים כמוני כמוך אמורים לזוז באי נוחות, זה הקטע.
זה שוב מחזיר אותי, לא לחוות החיות, דיברנו על זה מקודם, שיש חוקים ואז כל פעם אתה מוסיף מילה כדי להתאים את זה. כל האומנים שווים, חוץ ממי שיש להם עמדות לא נכונות.
או, בעבודה שצנזרו לי, בשנה הרביעית והאחרונה, אני בעיקר הייתי עסוק בפרויקט גמר שלי, שהסרט אנימציה, שגם היו לי כל מיני פרמטרים שלי אליו, שהם כאילו הפכו את זה לפרויקט די רציני. אז אני בעיקר התעסקתי בזה. עכשיו, אחד הקורסים שהכריחו אותנו לקחת, הוא קורס שהוא נקרא מעבדה. הוא נקרא מעבדה כי כאילו הוא ניסיוני או משהו, אבל אין שום דבר שקשור לניסיון או ל... זה פשוט, הקורס שהביאו לנו, אני הרגשתי נורא מזולזל בו, כי המרצים הכינו אותו ממש רע. המרצים לא חשבו שם על כלום. הם בקושי הגדירו לעצמם איזה עבודות הם רוצים.
רשלנות אקדמית.
זה הרגיש כמו בזבוז מאוד לא מכבד של הזמן שלי.
אגב, הסטודנטים האחרים גם הרגישו את זה, שפחות שמו לב לעניין? כן.
כן. בטח היה כיף להסכים איתם על משהו.
שוב, הם תמיד מסכימים איתי בשקט. בשקט ובצד. מי שמסכים איתי זה בדרך כלל בשקט ובצד. אז הייתה שם אחת העבודות לעשות מגדיר, או מדריך או מגדיר אינטרנטי, משהו כזה. אז אמרתי לעצמי, טוב, הפרמטרים שלי הם, אני לא הולך לבזבז על זה יותר משעתיים, א', ב', אם כולם משתעשעים פה, עם כל מיני, כי זה היה סוג של השיא של הטרנסג'נדריאדה, והייתה לנו איזה אחת בכיתה שכאילו היא הציגה את עצמה כזה שהיא גם בן וגם בת וכל שיעור, למרות שכל שיעור אנחנו עם אותם אנשים פחות או יותר. היא יצאה, כאילו יצאה מהארון מחדש וקיבלה את המחיאות כפיים.
כל שיעור?
כן, כל שיעור. לא, לא, כל שיעור ראשון של קורס, כן?
הבנתי.
לא, לא, לא כל שבוע. אבל כן, זה, שוב, עכשיו זה קצת מוזר לדבר על זה אחרי, כי אנחנו קצת נרגענו יותר בעניין הזה.
קצת, כן.
אבל זה סוג של יוצא מהארון, אז בחברה המנומסת, אנשים שהם לא כמוני וכן רוצים להיות חלק ממנה, הם חייבים למחול לך כפיים. זה קיו כזה שהם חייבים למחול לך כזה כפיים.
זה לא מספיק לא פשוט להנהן ולהגיד אחלה, אתה צריך קצת מעבר לזה.
זה גם לא מספיק פשוט לשתוק ולהגיד.
כן, אוקיי.
בכל מקרה, אני עשיתי מגדיר לאיך לשפר את הסטטוס החברתי שלך אצל פרוגרסיבים.
כאילו משהו ציני כזה קצת, סטירי?
לא ציני, תכף אני אגיד לכם מה, אבל אתם תבינו שזה באמת עובד.
כן.
שזה עובד לגמרי. ויש שם, זה מחולק לכמה צירים, בהם אתה נמדד חברתית פרוגרסיבית, שזה המין שלך, הגזע שלך, ולמי אתה נמשך. ולגבי למי אתה נמשך, אז אחרי הדרכים להיות מקובל יותר, זה לצאת מהארון. ואז אני מציע שם, בוא נגיד, ואתה נורא רוצה לצאת מהארון, אבל אתה לא נמשך לגברים. קשה לך עם הרעיון של סקס עם גבר, אתה לא מסוגל. אז יש כל מיני קטגוריות סרק, כמו קוויר, ואמיני, ואבינארי, שאתה פשוט יכול להגיד שאתה כזה. וזה לא מחייב אותך לעשות שום דבר. אתה יכול להישאר לעשות מה שבא לך להזדהות כאיזה קטגוריה צרק. ואני מבין שכל מיני דוגמאות שהיום הן מאוד בנאליות, אבל אז הן קצת היו פחות, כמו אנשים שמזדהים כבעלי חיים.
בקיצור, לקחת, דקרת ככה את כל הבלון הזה בצורה מאוד ישירה.
אני הבאתי דברים שהם גם נכונים, וגם בגלל שזה היה אינטרנטי, אז כל דבר כזה היה קישורים גם, זה היה מאוד ממוסמך.
אוקיי. והשקעת בזה שעתיים ושיגרת.
כן, השקעתי בזה שעתיים. למחרת בבוקר אני קם לשיעור, אני מתכונן להציג את העבודה, אני רואה שאני מקבל מייל ממנהל המחלקה, אני מאוד הערכתי אותו עד, כי הוא היה אחד מהמורים הטובים שלי דווקא, שהוא אוסר עליי להציג את העבודה הזאת, מאיזה כמה טעמים, הטעם הראשון, יש בו הכללות, זו עבודה שיש בה הכללות. למשל, כל הפרוגרסיבים הם.
וואו.
כן. והעבודה הזאת עשויה לפגוע בחלק מהתלמידים בכיתה וזה וזה, כאילו.
אגב, יכול להיות שמזה גם הוא חשש. יכול להיות שהוא ידע שאם ייתנו לך להציג את זה, אז גם הוא יכול לחטוף אש על זה.
יכול להיות, אבל שוב, כמו שאמרתי לכל מיני דברים אחרים, למה שזה עניין אותי?
אני לא יודע למה שזה עניין אותך, אבל זה כמו שאסור לשרוף קוראן בזה, כי אתה יודע מי החבר'ה שלא היו מוכנים לקבל את זה, ויגרמו לך לאכול על הראש שבכלל נתת. כלומר, הוא צונזר, יחד איתך. אני לא בעיה, כאילו אני... אופציה.
אז שוב, אז היו לי הרבה מאוד שיחות איתו אחרי זה. הוא לגמרי התקנפרם לעניין הפרוגרסיבי.
התקנפרם?
התקרנף.
אני מניח שזה אותו דבר, זה אותה משמעות בעצם.
כן.
אבל הוא לגמרי, הוא נכנס לגמרי לעניין הפרוגרסיבי על זה. היו לי איתו הרבה שיחות על זה. הוא סוג של רצה להקשיב לי כדי סוג של אני אשתוק, אבל הוא צנזר לי את העבודה, לא עניין אותו שום דבר מה שהיה לי להגיד. גם אני עמדתי אותו הרבה פעמים עם השאלה של, אתה לא יכול לאסור עליי לעשות משהו שעשוי להעליב, אתה לא יכול לעשות משהו שמעורר מחשבה בלי לקחת את הסיכון של להעליב מישהו, של להעלב או להעליב מישהו.
כאילו זה ממש הגיע לשיא, לתמצות של... אם הטענה שלך שצריך, שהאומנות צריכה לעורר, ואולי גם אם זה לפגוע וגם זה, זה מעורר, אז למה את זה כן וזה לא?
ולא רק זה, אני אמרתי לו, תקשיב, אני פה אחרי 3 שנים שמעליבים כל היבט, כל היבט מאוד שטחי שלי.
אוקיי, אז...
ומה הוא ענה? לא היה לזה...
לא, כל מיני מריחות, אני אחשוב על זה וזה וזה. גם אחרי זה, במהלך השנה, עשו לנו איזה מין סדנה כזאת לכל השכבה, של איך לעשות הגשה לפרויקט הגמר. במהלך הסדנה הזאת, מי שהעבירה את זה, משום מה הרגישה את הצורך להגיד שהיא נורא לא אוהבת גברים פריבילגיים לבנים.
כן.
עצרתי אותה שם, מול כל השכבה. אמרתי, תקשיבי גברת, זה גזעני וסקסיסטי, ואני יוצא. אחרי זה אני באתי... למנהל המחלקה, וזה גם היה אחרי שומר חומות האירוע הזה. אז גם במהלך שומר חומות, שלחו מיילים לכל הבית ספר, גם הוא שלח מיילים לכל המחלקה של, אנחנו צריכים להיות מאוד רגישים לחברנו הסטודנטים, ולהכיל אותם, ולא...
הסטודנטים הכוונה ערבים, כי זה היה זמן כזה של מאומות בערים המעורבות.
ברור, כן? וזה גם קרה כנראה בעקבות זה שאתם יודעים. ערבים שרפו בתים של יהודים, עם יהודים בהם, אז כנראה זה מישהו כתב איזה כוסים של הערבים האלה באיזה קבוצת וואטסאפ, וזה היה נורא קשה, אי אפשר היה לסבול את זה, בניגוד לזה שערבים שרפו בתים של יהודים, שכנים שלהם.
אתה הלכת עם העבודה הזאת, כאילו, ההטייה, אוקיי, אתה ברורה, כלומר, ברור שיש כאן רגישות של איפה ואיפה, יש דברים שסופר רגישים, כלומר, דברים שלא.
רגע, אגב, בנוגע למרצה הזאת שאמרה שהיא לא סובלת גברים...
אז הייתה מרצה?
כן.
סודי, זו הייתה סטודנטית, אוקיי.
לא, זאת הייתה מרצה שבאה להעביר לנו איזה סדנה של איך לעשות את הצגה לפרויקט גמר, איך להציג את הפרויקט גמר שלנו, לכל השכבה. ואני גם, זה לא שאמרתי לה רק, וואו, זה גזענות, והלכתי. אני ישבתי איתה על הנקודה, אמרתי לה, מה זאת אומרת, זה גזענות? והיא התעקשה, עשתה דאבלינג וטריפלינג דאון על הנקודה הזאת, שזה החוויה שלה, ומה הבעיה?
כן.
ואני באתי למנהל המחלקה, ואני אמרתי לו, תקשיב, מה אתה הולך לעשות עם זה? מה אתה הולך לעשות עם זה? אתה אמרת שאסור הכללות. אתה אמרת שצריך להיזהר פה בכבודם של אנשים וצריך לא להעליב אף אחד. אתה פסלת לי עבודה. מה אתה הולך לעשות עם זה? הוא ניסה למסמס אותי. הוא אמר לי, תראה, אני אחשוב על זה, אני זה, אני ואני, אתה לא הולך לעשות כלום. אמר לו, תראה, מה אתה חושב? אתה חושב שצריך חופש ביטוי? אמרתי לו, תקשיב, זה לא משנה מה אני חושב. אתה פסלת לי עבודה, לא בתיאוריה. במציאות אתה פסלת לי עבודה. העבודה שלי כבר נפסלה, הלכה, אין. אז מה אתה הולך לעשות עם זה?
איך התייחסו לזה בכנסת, כשהלכת לדבר על זה שם?
אז זה היה נורא נחמד בכנסת. כי בכנסת, אז אחד הדברים ש...
איך הגעת לשם בכלל?
מי אם תרצו. הביא אותי שי רוזנגרטן, שהוא עכשיו הוא יושב ראש של אם תרצו, אז הוא היה אחראי על הסטודנטים, לדעתי. שזה גם הגיוני שהוא הביא אותי.
והיית חבר בתא?
כן. הצטרפתי בשנה השלישית בערך לשנקר, שזה... זה חשוב, אני הרגשתי שאני רוצה לתרום לאווירה יותר ציונית בקמפוסים, וזה גם מאוד חשוב כדי לא להרגיש לבד, לא להרגיש את המשוגע ולבד, כי זה הכלי העיקר של עצמו.
כן, לא, זה נשמע חוויה די קשה, מה שאתה מתאר את זה בהומור מסוים, אבל זה נשמע קשוח. כי זה גם מצחיק, וזה גם מאוד לא אינטליגנטי, כלומר כל כך ברורה את היה פה, אבל זה קשוח, זה קשוח.
כן.
אז בכנסת מה היה קצת יותר...
אז בכנסת
זה... גלגלו אותך מכל המדרגות, או שדווקא אמרו, וואו, אתה ממש
לא,
צודק.
לא, מה פתאום, בכנסת אני סוף סוף הבנתי באיזה מין הטייה אני חי שם בשנקר. כי בכנסת מה שקרה, אז אני סיפרתי על איך צנזרו לי את העבודה, כמו שסיפרתי פה, פחות או יותר, ואז הראיתי דוגמה לעבודה שלא מצנזרים, כדי להראות שאין פה איזו רגישות נורא כללית. כי בוא נגיד, סביבה לימודית גם כן צריכה להיות איזו סביבה נחמדה יחסית. זה לא יכולה להיות איזו סביבה של אימותים קשים מדי, סביבה הלימודית.
כלומר, אתה אומר, אני מסכים עם זה שצריכה להיות רגישות בסביבת לימודים, אתה מסכים עם זה, לכאורה, כאילו, עם הטענה הבסיסית.
כן, אם הייתי רואה רגישות לכלל נושאים משנה א' עד עכשיו, אז הייתי מסכים. כיוון שלא ראיתי אף רגישות ליהדות, גברים ונורמליות מסוג כלשהי, אז לא. אבל אני כן מבין את ההיגיון של רגישות ויחסית...
בטח באומנות. יש למילי את הקלישאה של, כמו בסרט וויפלש, כל מיני כאלה שיש את המרצים, שהם נורא מפחידים את הסטודנטים. אי אפשר ככה, בבתי ספר אמיתיים לאומנות חייבת להיות פתיחות מסוימת.
לגמרי.
מסתבר שזה רק לצד אחד, וזה היה הבעיה.
נכון, זאת באמת הבעיה, שזה רק שזה פסוד או פתיחות, זה כאילו פתיחות מזויפת.
כן.
אז באמת בכנסת, אז אני הבאתי דוגמה לעבודה שלא צנזרו, כדי שכאילו עברה חלק ולא היה, לא היה לשום דיון בכלל, כן? Okay. כי זה לא רגיל שעושים דיון עם לצנזר עבודה או לא, okay. זה פשוט קרה רק לי. וזאת עבודה שהיא גם, זה אומנות קונספט למשחק מחשב, שבה בו הגיבור הוא טרנסג'נדר, אמיץ ויפה, נקודה פה, והאויבים זה שילוב של חרדים ושדים. אז יש שם ממש שדים עם שטריימלים ופאות לחיים. ועכשיו אני...
מעודן.
תשמע, זה ממש מצחיק.
אז כאילו, כיוון שאני ידעתי שבכנסת אין לי מה לסמוך על זה שיהיה לי איזה מחשב או משהו להציג, אז אני התפסתי את זה והבאתי בסקית. עכשיו, בבדיקה הביטחונית, עצרו אותי עם זה. עצרו אותי עם זה, ואמרו לי, תשמע, אתה לא יכול להכניס... כאילו, זה בעייתי, אתה לא יכול להכניס את זה בו. אז אני אמרתי לעצמי.
התהפכו היוצרות.
אלוהים, אני הגעתי למקום נורמלי סוף סוף, כאילו, הגעתי למקום עם אנשים כאילו שיש להם שכל, שמסתכלים משהו ורואים מה יש שם, באמת, שעה טובה.
מי היה מאמין שהמקום שבו נמצאים האנשים שבחר העם, הוא המקום שבו הדברים דווקא הולכים עם השכל הישר.
תשמע, הקטע הוא שאתה לא... הקטע הוא שהם שם באקדמיה, הם בטוחים שהם גם הרוב וגם הכל. זה שהם אומרים, אנחנו הרוב, הם מאמינים בזה.
כן?
כן. הייתה לי איזו מרצה שהתחילה...
אגב, זה מסתדר מה שתיארת, כשאתה היית מאז מיעוט של אחד, או אולי היית מיעוט של שניים, אתה ועוד כמה שקטים, אז התחושה היא באמת שזה הרוב. כשאני הייתי בקונצרטים שבהם אמרו בדיחה על מיר רגב ואולם של אלפי אנשים מוחאים כפיים, אף אחד לא שומע את ה-10% שלא מוחאים כפיים, אז אתה משוכנע שזה הרוב.
נכון, ואת ה-90% שלא באים.
לא, וגם מי שלא בא, מי שלא נמצא במקומות האלה, בבתי ספר לאומנות, בהיכל התרבות, בקונצרטים, הוא פחות, הוא לא הציבור הנאור, מה שנקרא.
לא, נכון, אבל הם, שוב, הם בטוחים שהם מספרית, הם הרוב, הם לא יודעים שאנשים אחרים קיים, נגיד, הייתה לי איזו מרצה שהיא...
לא, אגב, אני רוצה לתקן, הם כן חושבים, הם יודעים, הם גם מאוד חוששים מזה. הם יודעים מזה שיש רוב והוא אחר, והם חוששים ממנו.
יכול להיות שכאילו, הוא פשוט, הוא לא אנשים, כאילו. יכול להיות שככה הם רואים את זה.
לא יודע, אז אולי איזשהו מין דיסוננס קוגנטיבי, כי מצד אחד יש פחד מההמון, וההבנה שיש הרבה שלא מסכימים עם הסנטימנט הליברלי, מצד שני, זה קיים עם תחושה שבעצם אנחנו הרוב. זה לא בהכרח מסתדר רציונלית.
לא, אבל זה יכול להיות שהם כזה המון של תנינים, או משהו, כאילו, אתה מבין?
רגע, מה המרצה? מה את רוצה לספר על המרצה?
שזה מרצה שהתחילה באיזה שיעור בלהגיד, היא סיפרה לזה משהו, ואמרה, תראו, אנחנו בעידן כזה של היום אנשים לא מתחתנים יותר, וכבר אף אחד לא מאמין באלוהים, ואנשים לא חוגגים יותר חגים.
אנשים כאן בחדר.
אפילו לא כאן בחדר, כי זה גם לא נכון לסטודנטים.
אבל יש בזה ויכוח שיש לי גם עם חבר'ה פה. זה נכון במובנים רבים.
שמה, שאנשים לא מאמינים באלוהים? קצת אמירה...
יש ציבור גדול ומאוד משמעותי, שמאוד מאוד רחוק. זה הטרנד, בוא נגיד. הטרנדים, הם מתרחקים.
לא, אני דווקא חושב שהטרנד הוא הפוך.
בקרב ציבור עירוני, באזור המרכז, בגילאים מסוימים.
כן, אוקיי, זה הציבור שהכי נשמע והכי משפיע. כלומר, זה לא לחלוטין...
לא,
אבל דווקא אני...
מופרח, דווקא אני שעה, דווקא אני... אחת הסיבות, אגב, שאני נגיד במקומות האלה, זה בגלל אותה תחושה. אני הרגשתי שיש טרנדים שהם, באמת, כמו שאמרת, אנשים, לא יודע, מתרחקים מכל מיני ערכים שמרניים. במובן מסוים זה מה שמניע את העשייה שלנו. תחושה שיש טרנדים שצריך להיאבק בהם, את לא חושבת?
אני דווקא אגיד לך שאני חושב שהמגמה היא הפוכה.
אוקיי.
אני חושב שהאנשים האלה שהם לא מאמינים באלוהים ושום דבר, הם סוג של מזדקנים ונעלמים לאט, ואני חושב שדווקא הילדים שלהם, אפילו הדור הצעיר יותר שלהם, שהוא גדל, בוא נגיד, הם גדלו עם איזה שנאה כלשהי של היהדות, שאולי הם אפילו לא יודעים למה, בניגוד נגיד לדור ה... נגיד, לשמאלנים שהקימו את המדינה, שנגיד אולי שנו את היהדות, אבל הבינו למה, אבל הכירו אותה. זה היה
סיבות עמוקות יותר לזה.
כן, אבל הם הכירו לפחות. אז הם כאילו שנו את היהדות, אבל לא בדיוק יודעים למה.
יש התחלפות דורות ויש תנועת מטוטלת, אני מסכים עם זה.
הם גם היו מאוד לאומיים וחיו עם זה מאוד בשלום. והדור שבא אחריהם, אז היה לו קשה עם הלאומיות והיהדות בכלל כבר.
אז זה בדיוק אחד, אז אני לא רוצה לשאול את זה יותר מדי, אבל שוב, באמת אחד העניינים של כל הטיעון הזה של אני יכול להיות לאומי לגמרי, אבל לא דתי ולא להאמין באלוהים, אז עניין של אתה יכול. האם הילדים שלך יכולים? כי זה לא רק מבחן שלך בתור אינדיבידואל, זה מבחן של מה קורה הלאה. אז עכשיו הילדים של האנשים האלה, ששונאים את היהדות אבל לא יודעים למה, נגיד הרבה מהסטודנטים שהיו אותי, אני דווקא הרגשתי מהם הרבה כן פתיחות לדברים שאני מביא. אני דווקא מרגיש שהם כן מתקרבים יותר, כי הם גם סוג של, אני חושב שהסלידה אצלם היא פחות קשה, היא לא כזאת קשה, כי גם לא כזה יודעים על למה, אז הם גם יותר פתוחים ללשמוע ולהתקרב.
אגב, זה מתכתב מאוד עם דברים שאמר לנו, למשל, משה קופל, לפני כמה פרקים, שבאיזשהו ניסיונות פשרה שהוא היה בהם בין ימין לשמאל, היה בלתי אפשרי לדבר עם המבוגרים, והרבה יותר קל לדבר עם הצעירים.
כן, כן.
זה נחמד לסיים בנימה האופטימית הזאת. אגב, אנחנו לא נספיק לדבר על זה, אבל רציתי, אולי בקצרה, אם... יש את הסרט "עגלת חורבן", אתה ראית אותו?
לא יצא לי.
מאוד מומלץ, זה סרט נהדר, ואחרי שתראה אותו...
שהוא מאויר, כן?
כן, הוא מאויר, זה סרט שהוא כולו איורים, והוא...
תמונות שמוקרנות, כן? זה לא...
סטורי בורד, כאילו.
סטורי בורד.
אני חושב שהוא יכול לסמן איזשהו רנסנס, או חזרה באמת לאמנות, כמו שתיארת, של אותו מאייר, ליליאן, מאייר ציוני, או הסופרים הציונים, כמו משה שמיר, ש... תראה, בסוף מה שתיארת, התחושה הזאת בשנקר, היא כל כך מוטה, היא כל כך בוטה, שאני בטוח שיש אנשים אחרים, רוב האנשים, זה מפריע להם, אז אולי לא כולם היו קולנים כמוך, כי זה קשה, אבל זה לא משהו שיכול להחזיק לאורך זמן, הטיה כזאת בוטה.
אז זה באמת אחד ההבדלים, כי היו הרבה מאוד אנשים שמאוד לא אהבו את מה שקורה שם, וכמעט, אני יודע פחות או יותר מי זה כולם, כי הם כולם דיברו איתי, כי אני הייתי היחיד שעזתי לדבר נגד זה פומבי, ותמיד דבר.
אז כולם באו אליך אחר כך, כלומר,
כן. שזה כאילו, שזה נחמד, זה טוב לדעת, אבל זה לא מספיק. אחד הדברים שאני כאילו, בגלל דיברתי על זה, כי אני פשוט הבנתי שאני נמצא במצב הכל כך רע הזה, כי פשוט אף אחד לא דיבר עד הנקודה הזאת. אם אני אמשיך לשתוק, אז המצב ימשיך להיות גרוע הרבה יותר, כאילו המצב ימשיך להידרדר.
ומשהו השתנה מאז שאתה מדבר על זה, שפתחת את זה קצת, יש...
אני לא באקדמיה יותר, אני גם לא ממליץ, אני ממליץ לא ללכת לאקדמיה, אני ממליץ לא ללמוד שום דבר שהוא 4 שנים או 3 שנים, כאילו שנתיים גג, זה נשמע לי יותר מדי.
אבל אני מניח שכל צעד הוא משהו קטן, והספר הזה שאולי תכף גם נגיד איפה אפשר לרכוש אותו, זה צעדים קטנים, וככל שיש יותר דברים כאלה, ויותר יצירות כאלה, וגם יצירות ימניות, שפחות דיברנו על זה, ש... הצורך בעוד אומנות שבתוכה, בצורה אורגנית, יש מסרים שהם שמרניים, ימניים יותר. כן, מסרים אחרים. זה גם דבר חשוב.
מסרים שהם יותר באמת נורמליים, שהם לא, קודם כל, סוף טוב. קודם כל, זה חשוב, כי באומנות סוף טוב זה נחשב דבר רע. זה משום מה נחשב דבר רע.
זה נחשב לא מתוחכם.
נכון, זה לא מתוחכם, זה טוב, זה כיף, זה כאילו...
אתה לא מבין קצת את זה שזה, שמה, זה לא מתוחכם, בוא תחדש, בוא תהיה... היה תקופה מסוימת שבה אם היית ממשיך לעשות סרטים של הגיבור מנצח בסוף את כל הרעים, זה כזה, נו, אחי, די כבר, תגוון.
אני חושבת שדווקא סוף טוב זה דבר...
אני ראיתי כל כך הרבה, אני ראיתי כל כך הרבה סרטים, וסדרות שהגיבור מנצח את הרעים, לא ימאס לי מזה בחיים, בחיים.
באתי לשאול אם בסוף פה הטובים מנצחים, אבל אי אפשר לעשות ספוילרים.
ברור, אני אגיד, הטובים מנצחים, לא.
הטובים מנצחים בספר?
אני לא אכתוב שום דבר שבסוף בסוף הטובים לא מנצחים. אני גם נורא רוצה לעשות כאילו עיבוד לקומיקס לספר המכבים א', כן? עכשיו, ספר המכבים א', קוראים שם דברים איומים ונוראים, יהודה המכבי נהרג בסיפור של המכבים. אבל בסוף הטובים מנצחים.
החשמונאים, הסוף של החשמונאים לא היה משהו.
נכון, אבל זה צריך ללכת לעוד ספר. אבל כשמסיים את ספר מכבים א', אז שמעון מנצח.
אוקיי, יהיה קצת קשה להימלט מסופים רעים כשאתה עוסק בהיסטוריה היהודית, אבל בסדר, זה באמת השאלה איפה אתה שם את הטון.
היא עוד לא נגמרה.
בדיוק.
אוקיי, אני רק אומרת.
כן. אתה רוצה לספר לנו איפה אפשר לקנות את הספר? של מי?
אני חייבת...
מה, לזוז?
כן,
כן, כן, זהו.
יש פה פשוט עוד אירוע אחר כך. ממתי זה? צנזרת לו את המשיח?
אמרת משהו על המשיח?
וואלה. איי, 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 שומעים, שומעים?
צנזרו אותם.
מדברים על הסוף. החומרה צנזרה אותי.
יש מה לחזור עליו? זה היה התבטחת.
ננסה איכשהו להוריד את זה בצורה...
טוב, אז תספר לנו איפה אפשר לרכוש את הספר.
או, חפשו בגוגל, אקדמיית קסמים, יוד אחת,
נשים איזה לינק.
בלי היי.
נשים לינק, נכון, גם מאוד פשוט, אבל...
אז נשלח לכם.
נשים לינק לספר, ונשים לינק למאמר שדיברת עליו לפני זה, ואנחנו מזכירים לכולם לעשות מנוי לשילוח ולתמוך באומנות ימנית, בין אם היא מילולית ובין אם היא חזותית, או פשוט באומנות טובה.
באומנות טובה. באומנות טובה וכזאת שאתם רוצים לצרוך ולא גורמת לכם לרצות להתאבד.
יפה.
זה דבר טוב לא לרצות להתאבד ולאהוב את החיים.
אמירה פרובוקטיבית, נסיים.
דבר להגיד.
תודה רבה, שקד.
טוב, תודה.
תודה לליאת ותודה לאלקנה.
תודה לאלקנה על הסאונד.
ביי, להתראות.
נתראה בפרק הבא.